בעמוד 247 ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליה ועון בן פלט בני ראובן ויקחו לפני משה ואנשים בני ישראל 5200 מסיעי העדה כי הם מועד עד ששם ויקהלו על משה ועל אהרון. יש פה מבחינה תחבירית משהו לא מובן, מה זה כל הוויים האלה? כן, ויקח קורח ודתן ואבירם ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 5200. זה מסביר הנציב מבולוז'ין שבעצם מחלוקת לא יכולה להיעשות לבד, אי אפשר. זאת אומרת, יש שלושה סוגים של בעלי מחלוקת, כל אחד עם מוטיבציה אחרת: הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל כל אחת משלושת המוטיבציות האלה היא בעלת ערך אחר. למשל, בקשת הכבוד היא אמנם דבר מגונה, אבל יש בזה צד נעלה, שהרי הכבוד הוא דבר מופשט לעומת הקנאה, שאדם מקנה בדבר שהוא רואה בפועל, וזה בא בדרך כלל מתוך קטנות. כלומר, יש מחלוקת מתוך גדלות ומתוך קטנות, ויש גם מחלוקת מתוך תאווה. תאווה זה מתוך שאיפה אצילה, ומצאנו את זה בשלושת הקבוצות העובדות כאן. יש קורח, ויש דתן ואבירם, ויש 250 איש מבני ראובן. ה-250 איש היו אנשים טובים ותמימים, בעלי תאווה. כלומר, הייתה להם תאווה להקטיר קטורת לפני ולפני. זה מה שעניין אותם.
כולם הם בני לוי?
לא. הם בני ראובן. אבל הם אנשים ששואפים להקטיר קטורת, בעלי שאיפה מיסטית, אנשים פשוטים וישרים, וכואב להם שהם לא יכולים להיכנס לבית קודשי הקודשים. ידעו שימותו, לא נורא, מוכנים למות. מה שאין כן?
זה דור שכבר אחרי פתיחת עמוד העברית.
נכון.
זה כבר הגזירה נגדרה.
אז מה?
ויש באיזשהו מקום כתוב שכולם לא מתו לפני הגיעם מגיל 60.
אז אתה שואל איך הם מתו מיד? לא. קיצור, חוץ מאלה, על כל פנים, ה-250 האנשים האלה יש להם תאווה. הם אנשים תמימים שמוכנים אפילו למות מתוך דבקות. דתן ואבירם זה בדיוק ההפך. האנשים האלה הם רוצים קנאה. זאת אומרת, הם שונאים את משה ואת אהרון מתוך קטנות הנפש שלהם. אומר המהר"ל, כל מקום שיש משה ואהרון, יש שם דתן ואבירם. זה כלל. כל מקום שנמצא משה ואהרון, נמצא שם דתן ואבירם. לא יכול להיות אחד בלי השני. ואילו קורח הוא אדם נעלה, חכם, אבל הוא רצה כבוד. עכשיו, אם קורח יבוא, יסתובב במחנה, יגיד, אני רוצה להיות במקום משה. לא מתאים לאדם כמו קורח לעשות תעמולתך. זה לא. דתן ואבירם ידברו נגד משה, כולם מכירים אותם. מי אתם בכלל? 250 איש, הם לא יעיזו לבקש להיכנס לבית קודשי הקודשים. הם אנשים עם יראת שמיים, לא יעיזו. אז איך עושים מחלוקת? צריך את שלושתה. צריך שתהיה אישיות רוחנית, מנהיג רוחני נעלה, שיפעיל מסביב לו עסקנים קטנים, שיסיתו את ההמון. אז קורח יכול לשכנע את דתן ואבירם, שישכנעו את ה-250 איש. זה האופן שבו המעיין פועל. כן, בדיוק. זאת אומרת, אתה לוקח...
הוא אמר שמגיע לו, נתנו לצפן בן עוזיאל.
כן, מה פתאום הוא נהיה במקומו. נכון. צריך להחזיר את האתרת, הכהונה, אל משפחת קהת. כן? וזה העיקרון. זאת אומרת, מנהיג גדול, עסקנים קטנים והמונתנים. ואז יש לך מחלוקת למהדרין. עכשיו, מהי האידיאולוגיה שבשמה בקורח? פסוק 3: ויקהלו על משה ועל אהרון. ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם?
זה בעל רקע ההתנבות של השם מסכנים?
יכול להיות, לא חושב, אבל יכול להיות, כי זה יש לך השיר בעל אותך, שלח קורח.
אבל אז אתה יכול לטעון שהם קדושים, כי הנה מתאבים בשבילים.
כן, זה יכול להיות גם ראייה. עכשיו, מה פירוש כולם קדושים? זאת אמת או זאת לא אמת? זאת אמת שכל העדה כולם קדושים? אז אם ככה, אז משה ואהרון לא צריכים להתנסי על קהל השם? כי הרי זה היה ראייה שלהם לזה שלא צריך להתנסה. אם כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו?
הוא אמר שהדבר הזה גורר
את זה.
הוא אמר שהם צודקים שאם כולם קדושים,
הם לא צריכים להתנסה. זאת אומרת שהקישור הסיבתי הוא לא נכון. אפילו שכל העדה כולם קדושים, בכל זאת משה ואהרון צריכים להתנסה על קהל השם.
לא התנסו.
אה?
גם מה זה להתנסה?
את אומרת שהם כן התנסו.
לא, אפילו שכולם
קדושים,
כל
מה נתנסה,
אתה
הראשון,
שיש
מיני חברתים,
זה
משמור.
מה זה
נקרא
להתנסה?
ההפך. מכיוון שכל העדה כולם קדושים, מה טוען קורא? כולם קדושים, אז אל תתנסו. אל תתנסו עליהם.
מה?
כולם קדושים, נכון?
נו.
כשהם
רואים, אז לכאורה לא מובן בכלל הטיעון. אבל הם אמרו את הטיעון הזה.
הטיעון שלהם היה, מי בחר?
אני רוצה להגיד, אם הוא באמת היה טיעון אידיוטי, הוא לא היה מובן.
לא, הטיעון כזה.
הוא לא היה מובן.
אם כולם קדושים, למה דווקא בכם בחרו בלהיות המנהיגים?
אה? כן.
אולי הכוונה היא שהם שמעו את הם הבאים את המנהיגה כולם קדושים, שבאמת כל אחד ואחד בישראל הוא קדושים. זה לא
הכוונה, הכוונה היא שכלל ישראל כל העדה כולה קדושה, זאת האמת. אבל לא כל העדה כולם קדושים, זה לא אמת.
לא
באותה מדרגה. זה ההבדל. לא, כל העדה כולה קדושה, זה נכון. כאומה, אבל כיחיד, היא לא קדוש. הרי יש מצווה או ייעוד. וידבר את כל העדה בני ישראל לאמור, קדושים תהיו. אז מה שאתם לא?
כי עם קדוש אתה.
עם קדוש אתה, זה ברור. עם קדוש אתה, אבל הקדושים תהיו. אז קצת מאמץ כדי להגיע לזה.
קדושים תהיו זה גם לעתיד לבוא, אבל זה גם
איזושהי הנחיה. זה הנחיה. אז אם זה הנחיה, סימן שאם לא עשיתי כלום, אז עוד לא קיימתי את ההנחיה. בסדר? זה בדיוק הטעות. אבל אם אחרי באמת כל העדה היו כולם קדושים, אז באמת היה קורח צודק. לא צריך שמישהו ינהיג מה... זה אפשרות אחת ליד. אפשרות שנייה, לומר שגם כשכולם קדושים, יש קודש קודשים. יש מדרגות בקודש. זאת אומרת, יש שלוש סוגי הבנות. יש הבנה ראשונה, פשוטה, אומרת שיש קודש בחול. החולין, מצוי, קודש אנשים מיוחדים. אפשרות שנייה, הכל קודש. ללא שום הבחנה. זאת השיטה של קורח. הבחנה יותר עמוקה, יש הכל קודש באמת, ואף על פי כן יש מדרגות בקודש. זה תפיסה יותר עמוקה. אז זה מה ש... כלומר, אפשר לומר שקורח באיזשהו מקום הוא פנתאיסט. הוא פנתאיסט. הכל קדוש. מלא אין חילוקי מדרגות. זה השורש, אגב, לפי הרב קוק, השיטה של קורח, שאיננה מבחינה בין משה ואהרון לבין שאר האומה, זה השורש של הנצרות, שאיננה מבחינה בין ישראל לעם. כן? הכל קודש, אבל יש קודש קודשים. כן. אני מניח שכן. שכל אידיאולוגיה יש לה שורש בכתבי הקודש. למה אני מניח את זה? כי התורה ניתנה לנו כדי לפתור לנו הרבה בעיות חשובות. למשל, האם העוף שבצלחת הוא כשר או לא? מה רצון השם בקשר לשניצל שלי? אז מן הסתם שגם לגבי שאלות יותר חשובות, כגון האידיאולוגיה, יש לתורה מה ללמד אותנו. כי הרבה פעמים אומרים ככה, אם אני רוצה לדעת אם השני צריך כשר או לא, יש שולחן ערוך. האם ציונות זה טוב או לא, זה יש לי דעה אישית. מה זאת? יש לך דעה אישית, תלמד תורה, תדע. יש להניח שבשאלות כאלה יש לתורה גם כן מה לומר. כן. כמו שאחד אומר, אני בדברים החשובים מחליט בבית. כן. מה זה אני מחליט בדברים החשובים? למשל, מלחמת המפרץ, זה אני מחליט. כן, או לגבי המדיניות המוניטרית של הבנק הלאומי, הבינלאומי. זה כן. שאלות לא חשובות, תגון, מה יאכלו בצהריים, וכמה כסף נוציא, וזה, זה, זה אשתי מחליטה. טוב. טוב, יש בגמרא, כן? הרי מילה דעלמה, זה צריך לתת לפי האישה. מילה דשמיה, לפי האיש. אז הולכים לרב, מתחילים לריב, לא לרב, לפני שאתם בכלל מסבירים מה הבעיה. אם זה מילה דשמיה, צריך לשמוע לו. אם זה מילה דעלמה, צריך לשמוע לה. כן, אבל אנחנו חלוקים, האם זה מילה דשמיה או מילה דעלמה. למה? לא הבנתי למה אתה אומר את זה. הלאה. עכשיו, השיטה של קורח היא לכאורה שטות, כן? מה זה שטות? איך אנחנו רואים? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה זה שטות? מה מאפיין השטות? שאין מדרגות. הכל שווה. כלומר, להגיד חמור ואדם זה אותו דבר, זה שטות. חמור זה חמור, אדם זה אדם. יש איזה הבחנה. כן, אז אם כן, קורח שפיקח היה, זאת אומרת שיודע לעשות הבחנות, מה רע לשטות זאת? לראות את הכל בשיטה אחת. שטות ממשון שיטה, זאת אומרת קו. אומרים חז"ל, ראה ברוח הקודש, היה לו רוח הקודש קורח, זה לא סתם בן אדם. מנושאי ארון הברית היה. כן? ארון הקודש היה נושא אותו. ראה שמואל יוצא ממנו. אמר, בזכותו אני ניצל. כן, שמואל הנביא היה צאתה של קורח. יש, דרך הדרוש אומרים, הרי יש בעיה שעד ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים. אם יש לו איזושהי בעיה שכדי שלא יתנסה יותר מדי, אז אומרים, הנה, יש לך פה איזה תיק, אל תשכח. כן? עכשיו, קורח לא היה לו קופה של שרצים. אז איך הוא רצה להיות על הציבור? אז הוא הביא ראיה משמואל. גם שמואל היה לו קופה של שרצים, ובכל זאת היה מנהיג. רק הוא לא ידע שהקורח על עצמו, שהוא הקופת שרצים של שמואל. כן. אבל בואו נחזור עכשיו לעומק של הדברים. ודאי שקורח ראה את שמואל, ראה בשמואל חיזוק את השיטה שלו. שמואל עשה בפועל מה שקורח רק רצה לעשות. מה?
מי היה
אמר את זה
שמואל?
מה עשה שמואל? מה רוצה קורח? קורח, מה? נכון? קורח לא רוצה, לא מלך, לא כהן גדול, לא מקדש, ולא סנהדרין. עכשיו, בימי שמואל היה משכן שילה, משכן שילה חרב. נהרגו הכהנים. שמואל תופס את השלטון. מה הוא עושה? היה צריך לקורח, לבנות את בית המקדש. היה צריך להעמיד מלך. היה צריך לחדש את הכהונה, היה צריך לחדש את הסנהדרין. במקום זה, הוא מתנגד לבניית בית מקדש, הוא לקח את ארון הברית, שם אותו אצל בית של אדם פרטי. זה יישאר שם, אתה שומע. וכהונה, לא מחדש את הכהונה, הוא בעצם מנהל את כל ענייני, הוא מתפלל, הוא מקריב קורבן, לפעמים אבל אין כהן גדול. מה עם מלך? הוא לא רוצה מלך. עד שהקדוש ברוך הוא לא מכריח אותו, הוא לא שם. מה עם סנהדרין? הוא הולך ממקום למקום שופט את ישראל. במקום שכולם יבואו אל מקום המשפט, המשפט מפזר את עצמו.
אנחנו מבקים את הנבואה.
הנבואה, נכון. זאת אומרת, הנבואה במקום כל זה. אז הוא אנרכיסט, שמואל. הוא קורחי לחלוטין. זה השיטה של קורח.
איך לומדים שקורח עשה את
דבר? כלומר, מדעות התנסו, אז לא צריך מוסדות. כלום.
כשאני קורא אני מבין שהוא רוצה להגיד למה אתם חושבים שאתם הכי קדושים. בוא נבחר, אולי אני, אולי מישהו אחר.
לא, הוא אומר כל העדה כולם קדושים. ומדוע תתנשאו? אם כל העדה כולם קדושים, אין שום סיבה שאתם תהיו למעלה.
אתה צריך מנהיגים בכלל.
לא צריך בכלל מנהיגות, שום דבר. כן.
אם רוח הקודש חזקה בדור מסוים, עד כדי כך שגם העם יש לו תובנות ברמה גבוהה, אז אולי לא צריך את הדברים האלה.
כשכולם יהיו נביאים, כן. אתה צודק. כשכולם יהיו נביאים, אנחנו אפילו נוכל לנהוג כשיטת קורח, אין בעיה, בגלל שכשאתה נביא, בשעת נבואה אתה יכול להורות הוראת שעה כמה שאתה רוצה. ואם אתה נביא באופן מתמיד, אז אין בעיה, יש לך הוראת שעה מתמשכת.
אם כולם...
בסדר? מתמדת כזה. אבל לא, כל זה שלא הגעת למצב הזה, אז יש חילוק, כן, משה ואהרון וכו'.
אבל שמואל הוא מקובל בתקופה ההיא.
מה זאת אומרת? שמואל מקובל. גם קורח היה מקובל. כולם אמרו את קורח.
שמואל הוא כבר אחרי חורבן משכן שילה. אז שמואל הוא לא המנהיג שלה? לא מרגיל, לא מורים, לא מנהיג?
אבל איזה סוג מנהיגות... כן, אבל זאת מנהיגות שהיא כמה שפחות ריכוזית. כן, בשעת היציאה למלחמה, אז באמת וישמע שמואל את העם. שמואל מוציא את כל העם למלחמה. אבל כל פעם שמדובר על, על ריכוזיות של השלטון, שמואל מתנגד. ההסבר הוא פשוט.
הוא השלטון,
הוא השלטון, והוא לא מורגש כשלטון. כן, מה אתה אומר?
אני לא יודע, אבל אני חושב שאפשר להסביר על חנה דווקא.
כן.
שהיא גילתה באופן ההתנהגות שלה את רוח הביקורת, מה שהיה לקורח עוד יותר.
מה זאת אומרת?
משום ש... לא היה מקובל עליו להתפלט כמו שהיא התפללה.
נו.
היה מקובל אולי להתננק ולצעוק בקולי קולות או להתפלל או כל מיני דברים כאלה.
נו.
והיא כאישה נכנסת ומתפללת עד שאלי חשב אותה לשיקורה.
נכון. אפשר גם להגיד על שמואל...
כל המלחמות של אז...
אפשר גם להגיד על שמואל, שמואל עצמו.
כן.
וישחטו את הפר, כן? ששמואל הורה הלכה בפני אלי הכהן ששחיטה כשרה בזהר. כן, לא צריך כהן. כן, הוא חיפש באיזה הלכה של המקדש אפשר להכניס מישהו שהוא לא כהן. אמר לו אלי, אתה צודק, אבל אתה מורה הלכה בפני רבו. וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. רצה להרוג אותו, הדבר הזה. כן, כלומר, הרגיש את הסכנה לכהונה. כן. תזכרו ברגע אחד בספר שמואל, בפרק, בשמואל א', בעמוד 447. בעמוד 447 פסוק 3 פסוק 2 ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים ויקו במערכה בשדה כ4,000 איש ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתי? נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. כלומר, יש לנו טריקים דתיים, קמאות. אנחנו נוציא כלי קודש מן המקדש, וזה מה שיגרום לנו הניצחון. זה יחס קצת מגי, אלילי.
לא
קצת לעשות? לא
קצת
לעשות. זה לא בשביל זה שלוקחים את ארון הברית. כי השם לא יוכל מתלת בקרב מחניך ולא יראה בך הרבה דבר. כלומר, אתה צריך לחשוב שמפני שהארון נמצא, אתה צריך להתנהג כראוי. אבל אתה לא מביא את הארון כדי להציג.
אבל הארון לא צריך להיות שם?
הוא צריך להיות שם. אני מחלוק את איזה ארון. יש מי שאומר שזה לא הארון הזה שצריך להיות. ארון אחר. ארון שעשה משה, לא ארון שעשה בצלאל. אבל גם לפי השיטות שאומרות שזה הארון שעשה בצלאל שצריך לצאת, הוא לא שם כדי להושיע. הוא שם בגלל שהשם אלוהיך מתעלר בקרב מחניך. ואז זה דורש ממך התנהגות מוסרית שגורמת שאתה מנצח במלחמה. וישלח העם שילה ויישאו משם את ארון ברית השם צבאות יושב הקרובים ושם שני בני עילי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה ויראו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון השם בא אל המחנה ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום במדבר, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים, וכאשר עבדו לכם, וייתם לאנשים ומלחמתם, וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים, וארון אלוהים נלקח, ושני בני עלי מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, מדף כרועים באדמה על ראשו, ויבוא והנה, עלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרב. על מה הוא חרב? על אהרון. אותך מאוד. החפצים של המועצה הדתית, זה מה שחשוב לך. כן? והאיש בא להגיד בעיר ותיזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה קול ההמון הזה, והאיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי, ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות, ויאמר האיש של אלי, אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר מה היה הדבר בני, ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים. מה זה אומר? איבדנו את העצמאות המדינית בעקבות הדבר הזה, הפלישתים השתלטו על ארץ ישראל כולה. מה התגובה של אלי? שום דבר, לא מגיב.
רגע, אומר זה בדיבור אחד.
לא, לא, תראי גם יש הוכחה אחר כך בהמשך. וגם מגפה גדולה הייתה בעם. זה משהו נורא. הוא רואה שאולי זה לא מזיז לו. אז הוא אומר, תשמע, גם שני בניך, אולי זה יכפת לך, מתו, חופני ופנחס. לא מגיב. והארון האלוהים נלקחה. והיא כהזכירו את ארון האלוהים, הוא נצוח. ויפול מעל הכיסא הפורנית בעד יד השער, ותשב מפתקו ויעמוד, כי זקן האיש וכבד, והוא שבת ישראל 40 שנה. זאת אומרת, מה היה בעצם המצב אז? שהכל היה רקוב.
למה שאלי לא מתרגש, שאלי מתרגש מארון
אלוהים
זה דבר רע?
שרק זה מהעיר אותו? זה סימן שהוא לא מבין. כן, ועשו לי מקדש.
כל המלחמה של
הדבר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. והוא במקום לשים לב על הדבר הזה, הוא חושב על ארון אלוהים.
אבל זה נראה להצקלתו, מה מטריד? למה?
גלה כבוד
לזה. לא על אישה, לא על בעלה, אלא בעיקר על הארון.
לא.
הנה,
בקלתו נלקחה. בסדר. לא, כתוב, הוא מת חמיה ואישה. נו, כתוב, באמת. כתוב, מת חמיה
ואישה.
מה? בסדר, אבל גם זה היא מזכירה, אלי לא מזכיר את זה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר ששמואל הבין שהמצב הוא בעייתי. אז הוא אומר, בינתיים כל הכהונה וכל המלכות וכל הארון הברית, כל זה בצד. אנחנו 20 שנה מתעסקים בחינוך. אחרי 20 שנה של חינוך, אנחנו נקים מקדש, בומבה של מקדש, יותר טוב משילה. מלכות יותר טובה מכל השופטים שהיו עד עכשיו. ארון האלוהים יהיה במקום הקבוע שלו. הסנהדרין, תהיה סנהדרין של בניהו בן יהוידע. כהונה גדולה של צדוק הכהן, לא של אביתר. בקיצור, מה שקורה, ששמואל הבין שבאופן זמני צריך להפעיל את השיטה של, של קורח. עכשיו, מה קורח הבין? קורח הבין שמכיוון שיש איזשהו זמן, הוא מרגיש ברוח הקודש, שיש איזשהו זמן בהיסטוריה שכך צריך להתנהג, הוא חושב שזה האידאל. הוא לא מבין שזה מה שראוי לתקופות מעבר.